שלום לכם, לפנינו עוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי דרך אפליקציית זום. הפעם אנחנו עוסקים בסוגיית המעורבות של קהילת המודיעין בניהול והצגת פתרונות לבעיות שהתעוררו במהלך משבר קורונה. הסוגיה הזאת עלתה תוך כדי המשבר, למשל כאשר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים היה מעורב בהשגת אמצעים להתמודדות עם המגפה, ועלה לדיונים גם בפורומים ביטחוניים וציבוריים אחרים. על כל זאת אנחנו רוצים להרחיב עכשיו את היריעה באמצעות שניים מחוקרינו, שהם בעברם אנשי קהילת המודיעין. נדבר עם דודי סימנטוב, לשעבר איש קהילת המודיעין, וכיום חוקר במכון בתוכנית ליפקין שחק, ביטחון לאומי ודמוקרטיה בעידן של פוסט אמת ופייק ניוז, ועם שמואל אבן, חוקר בכיר במכון ובעבר בכיר באגף המודיעין של צה"ל. שלום רב לשניכם.
שלום שלום.
אנחנו רוצים באמת להרחיב על המעורבות של קהילת המודיעין במשבר קורונה, אבל תחילה אני רוצה לשאול אותך, שמואל, מדוע מצאתם עניין בשאלה הזאת כנושא למחקר?
אנחנו חוקרים את הנושא במכון, נושא המודיעין, ומצאנו שני חריגים בולטים בפעילות הזאת. חריג אחד זה שבמשבר הזה קהילת המודיעין הישראלית הייתה מעורבת באיסוף ומחקר בתחום רפואה, שזה לא תחום עיסוקה, נושא אזרחי, בעוד שבשגרה היא עוסקת בנושאים ביטחוניים בלבד. ידוע שבקהילות מודיעין זרות יש עיסוק בתחומים כאלה, כמו מגפות. ראינו שהמודיעין האמריקאי היה הראשון שהביא מידע על הנגיף מסין. חריג שני, במשבר, קהילת המודיעין הישראלית פועלת בקרב סקטור אזרחי, כלומר, היא עובדת על נושא מחקר ואיסוף, על בסיס הקהל הישראלי. וזה דבר שהוא מאוד חריג, בשונה מהראשון, זה חריג גם, גם במדינות אחרות, כי בדרך כלל האמצעים של קהילת המודיעין הם מופנים נגד אויבים בשגרה, וכאן יש הפניה של אמצעי איסוף ויכולות מחקר, כולל של מודיעין צבאי, לטובת בריאות האוכלוסייה והפעלת אותם אמצעים על הקהילה, קהילת האזרחים הישראלית. אנחנו חושבים שבמקרה הזה גם, בחריג השני, ישראל הייתה חריגה ביחס למדינות דמוקרטיות. בנוסף מצאנו שיש נכונות רבה מצד קהילת המודיעין לעזור למדינה ככל שביכולתה וגם לא בתחומה. זה קודם כל עזרה מבורכת שכולם מתגייסים למאמץ הלאומי, ובכל זאת מדינת ישראל מוציאה המון כספים מיליארדים על קהילת המודיעין, ובהחלט יכולת של מדינה שחשבנו שמעניין לבדוק אותה. ומצאנו, וזו פה נקודה אולי הכי חשובה, שהפעילות הזאת הייתה לרגישות, התקבלה ברגשות מעורבים בקהל. מצד אחד הייתה הסכמה שמדובר בעשייה חיונית והכרחית, מצד שני, לרבים זה הפריע שיש חדירה לפרטיות ופעילות שלא תואמת משטרים דמוקרטיים. במצב הזה ראינו צורך למפות את היתרונות ואת החסרונות של הפעילות הזאת, וגם לחשוב על איזשהו מנגנון בקרה חזקים, כדי שגם אפשר יהיה ליהנות מהפעילות הזאת, אבל גם הפעילות הזאת לא תחרוג מעבר לממדים שעשויים לסכן פעילות דמוקרטית או ליצור דימוי כזה בציבור.
זה ברור. דודי, אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי הפעולות העיקריות שנקטה קהילת המודיעין במהלך המשבר האחרון. אם תוכל לתת לנו איזושהי כרוניקה או פשוט איזה לוח זמנים שלפיו הדברים האלה התנהלו מרגע שהמשבר פרץ ועד לנקודת הזמן הנוכחי, וכמובן מי הגופים, איזה מכלולים של קהילת המודיעין מעורבים ובאיזה אופן?
כן, אז באמת קהילת המודיעין כולה, גם אגף המודיעין של צה"ל, גם השב"כ וגם המוסד, נרתמו לסייע במשבר, גם בתחומים שהם לכאורה מפתיעים. השב"כ התבקש לסייע בניטור כפוי של חולים ושל מי שבא איתם למגע, המוסד נרתם לסייע ברכש ציוד רפואי, והשתמש בקשריו המיוחדים בעולם, אבל עיקר הסוג של, ואנחנו מרגישים שהנושאים האלה נידונו בשיח הציבורי, ולא חשבנו שהם, שיש לנו מה להוסיף בהם. עיקר העיסוק שלנו במסמך הוא אגף המודיעין של צה"ל, שהקים בשיתוף משרד הבריאות מרכז מידע וידע, מתבסס על חטיבת המחקר ועל 8200, בשיתוף מומחים מהאקדמיה וממשרד הבריאות. המרכז הזה זה מרכז מאוד מעניין, הוא מתבסס בעיקרו על חומרים גלויים, ואז הדבר מאפשר לו לפרסם את לציבור את מצער, מה שבדרך כלל לא קורה. קהילת המודיעין בדרך כלל אומרת את מסקנותיה לעצמה ולמקבלי החלטות. המרכז מוציא סיכומים בתחומים שונים לפי צורכי משרד הבריאות, זה יכול להיות ניפוי של המגפה בעולם, צורת הטיפול בעולם, לצד, כמו ששמוליק הזכיר, לצד התייחסות לישראל עצמה, כולל התייחסות לערים, לשכונות אפילו, עד כה פורסמו כ-90 מסמכים בנושא, ובנוסף גם מתפרסם כל יום דוח יומי שמאפשר לראות את התפתחות ממדי המגפה בישראל. גורם נוסף, הוא לא חלק אינטגרלי מקהילת המודיעין, אבל אני חושב ששווה להפנות אליו את הזרקור, זה משרד המודיעין, שהחל לפעול בכיוון הזה עוד טרם המשבר, משום שהוא רואה את עצמו כאחראי על תחום המודיעין הלאומי האזרחי, והמשבר הזה ממש השתלב בעשייה שלו, שהחלה כפי שציינתי לפני מספר שנים.
ועכשיו אם תוכל להסביר איזה יתרונות אתם מוצאים במעורבות הזאת, בשיתוף פעולה הזה, בין גופים בקהילת המודיעין לבין רשויות המדינה בהתמודדות עם המשבר, בדגש על היכולות שנדרשות במישור המודיעיני.
קודם כל, היתרון הכי גדול הוא יתרון הרלוונטי. מדינת ישראל צריכה בחודשיים האחרונים סיוע, לא היה לה את הסיוע הזה במקומות אחרים, וקהילת המודיעין המציא אותו יש מאין. היכולות הספציפיות שעליהן אתה שואל, זה הן יכולות בתחום טכנולוגיות האיסוף והעיבוד, וגם יכולות למידה מאוד גבוהות. סך הכל מדובר כאן, אם אני מתייחס למרכז המידע והידע, בחיילים צעירים שפשוט שמתעסקים בשגרה בחיזבאללה או בחמאס, או בתחומים אחרים, והם פשוט עשו שינוי לטובת, והחלו להתעסק במטושים ובנושאים אחרים של טיפול. בסך הכל אנחנו הבנו שהפעולות האלה זכו להערכה גבוהה במשרד הבריאות. יש לנו, אחד היתרונות זה שמדובר בגופים שמורגלים לעבודה רציפה ושיטתית, וגם לתפקד במצב חירום, והיה פה מצב חירום, היום זה כבר נראה כהיסטוריה רחוקה, אבל היה פה מצב חירום, והיה צריך לתת תשובות ומהר. יש פה יכולות זמינות של המדינה ללא עלות נוספת, להבדיל ממצב שעכשיו היה צריך לרכוש אותם מהשוק האזרחי, ובסופו של דבר זה פעילות שנעשית על ידי גופים ממלכתיים של המדינה, ולא על ידי גופים שניתנים גם לביקורת, ולא על ידי גופים שאתה סוחר אותם, אבל לא לגמרי ברור לך מה הסוג ההתקשרות איתם.
כן. שמואל, אני רוצה לדעת אם להבנתכם יש גם חסרונות לעצם המעורבות של קהילת המודיעין. אתה יודע, הדיון הזה עלה בתקשורת בנוגע לחסרונות האפשריים, כשהנושא של הניטור של האזרחים באמצעות שבק הדאיג את מי שחרד חופש התנועה ובכלל חירויות הפרט בדמוקרטיה הישראלית. מה עמדתכם בנושא הזה?
טוב, בוודאי יש הרבה מאוד חסרונות שלא ניתן לבטל אותם. החיסרון הגדול זה שימוש ביכולות של גופי מודיעין למטרות שלא יועדו להם, וכמובן בסקטור הישראלי האזרחי, ישראל היא חריגה כמו שאמרתי בנושא הזה, זה נתפס כרע הכרחי, זה היה אמור בעיקר לגבי אמצעי איכון של שבק, אבל גם מעורבות אמן, שהוא גוף מודיעין צבאי בתוך צהל, במחקר על אזרחי ישראל, הוא לא דבר מובן מאליו, גם אם הפעילות הזאת היא לא חשאית. אני לא חושב שמישהו היה מעוניין כאן שיהיה תיק שחוקר אותו באמן, גם אם זה לא חומר חשאי, אלא זה חומר בלתי מסווג. ולכן זה לא מובן מאליו שגוף מודיעין צבאי עוסק במחקר של קהילה אזרחית או של אזרחיו, בעודו אמור לעסוק באויבים. ולכן אנחנו רואים את הדבר הזה כחיסרון. חיסרון שני זה יש פה איזשהו פתח להרחבה מאוד גדולה ולגלישה של עיסוק בנושאים אחרים, שזה עלול לשבש את סדר עדיפויות של הקהילה, ולבוא לחשבון משימות ביטחוניות אחרות שנקבעו ארגוני הקהילה. חיסרון שלישי, שמדובר אמנם באנשים מאוד מוכשרים ונלהבים, אבל המומחיות שלהם איננה רפואית, ושאתה מכניס אנשים כאלה לצוותים, והם מתחילים לקרוא טקסטים רפואיים, והם מנסים להביע דעה, יש כאן איזשהו קושי, מוכשרים ככל שיהיו, שאנשים האלה יתעסקו בתחום הזה, וכאשר יש צוותים ומעורבבים, כבר קשה להגיד מי המומחה הרפואי ומי הבן אדם שנותן חוות דעת שהיא דעתו, אבל הוא לא ממש מקצוען בתחום הרפואי. אבל במאזן הכולל, וזה החשוב של יתרונות וחסרונות, אנחנו מזהים שהקף נוטה לחיוב. זה חלק ממאמץ לאומי להצלח חיי אדם ושאיפה לנורמליות. זאת אומרת, אם היינו שוקלים את החסרונות והיתרונות, ובסוף הייתה לנו ברירה, או לקחת את היכולות האלה, או לא לקחת את היכולות האלה. אני חושב שהחלטה לקחת את היכולות האלה, הייתה החלטה מושכלת, טובה, אמנם הרע במיעוטו, אבל טובה. אני בטוח דרך אגב, שאילו היה מדובר בהתקפה ביולוגית, שהאפקטים שלה היו דומים, מובן מאליו שהמדינה הייתה עושה שימוש נרחב, בכל היכולות הביטחוניות כדי להגן על האוכלוסייה. כרגע זה... הקורונה היא לא אירוע של התקפה ביולוגית, אבל אותה תופעה עלולה להיות גם באירוע מסוג זה.
שלא נדע. עכשיו אני רוצה באמת לשאול את שניכם.
רק רגע, יש לי עוד נקודה מאוד חשובה שרציתי להגיד. והנה מנגנוני הבקרה. החייבים, השיטה הזאת של צווים, מהירים וכן הלאה, היא שיטה בעייתית. צריך לעבוד ולהקים מנגנוני בקרה דוקים. לסגת מצעדים לא הכרחיים במהירות אפשרית, לתחם בזמן את הפעילות, להשמיד חומר שנאסף על אזרחים בסיום כל שלב בפעילות, ובשגרה אין מקום לפעילות מודיעינית חודרנית של הקהילה לאזרחי ישראל. תודה.
כמובן, זה האיזון הנדרש. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם לגבי התרומה, לאו דווקא במקרה כזה של משבר, אלא בשגרה, אתה... סיימת את דבריך, שמואל, בהקשר הזה. אני רוצה לשאול אותך, דודי, האם אנחנו יכולים ללמוד מהמשבר שחווינו, מהמעורבות של קהילת המודיעין בו, לגבי תפקידים שבהם היא יכולה לסייע למדינה, לתפקד, להתמודד עם אתגרים שונים, לאו דווקא במישור הצבאי-ביטחוני פר אקסלנס?
כן, קודם כל אני חייב להגיד שבעיניי התרומה של קהילת המודיעין היא לא כמקשה אחת, זאת אומרת, יש את התרומה שפירטתי אותה בנושא האיסוף והמחקר, ולעומת זה כל נושא הניטור הכפוי, אני חושב שיש בפירוש הבדל בין שניהם, אני כאזרח מאוד מוטרד מנושא הניטור הכפוי, ופחות מוטרד מנושא המחקר שנרתם לטובת המשימה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, קהילת המודיעין, בשנים האחרונות, אני מדבר בעשרות שנים האחרונות, עוסקת בנושאים ביטחוניים, ומתעסקת בנושאים אסטרטגיים ואופרטיביים. אבל בעולם אנחנו רואים שארגוני מודיעין מתחילים לעסוק גם באתגרים אחרים. המגפות ורפואה זה אחד, אבל גם בתחום אנרגיה וכלכלה ואקלים, אלו אתגרים שמהווים סיכון לביטחון הלאומי, לא פחות, ואולי גם יותר. יש פה פוטנציאל גדול לקהילת המודיעין להיכנס אליהם, אבל יש גם לפעמים סיכון וצריך להיות מודעים לו. ברור שאם קהילת המודיעין תתפזר על הרבה מאוד נושאים, אז היא לא תצליח לתרום בהם. אבל לעומת זה, היא יכולה לאתר את האזורים שבהם יש ליתרון יחסי, ואני חושב שזה אחד המחשבים שצריכים לעשות אחרי המשבר הזה. בגדול אפשר להגיד שאפשר לראות בדיון הזה שתי קצוות. מצד אחד אמירה שכדאי ונכון להרחיב מאוד את קהילת המודיעין ואת העיסוק שלה, גם לסוגיות של מודיעין לאומי אזרחי, להתייחס למודיעין לאומי במובן הרחב שלו, ומצד שני, אמירה שאומרת רק בעת משבר, וזה לא חשוב כרגע אם זה משבר מגפה או רעידת אדמה או אקלים. אני חושב ששתי קצוות האלה, ביניהם יש הרבה מאוד אפשרויות לצבאים. יכול להיות שחלק מהמשימות, קהילת המודיעין צריכה להתעסק גם בשגרה, וכנראה בחלק מהם היא צריכה להתרחק מהם. יש גם אפשרות לשיתוף של משרדי הממשלה, שהם יכולים להוות חלק מהמענה, ובמידה וקהילת המודיעין לא תיכנס לכך, והזכרתי את משרד המודיעין, יכול להוות פתרון לחלק מהדברים. דבר נוסף, זה סיוע בטכנולוגיית רעידה וביכולות ובגישות שמאוד מתפתחים בקהילת המודיעין, וגם בנושא הזה, שהוא לכאורה נושא כולל, גם בנושא הזה, קהילת המודיעין יכולה לסייע למשרדי הממשלה בפיתוח של הידע שלהם. בסופו של דבר, אני חושב שכמעט אין לי ספק שסוגיה של מגפות תיכנס, איזה טראומה, מה שקרה פה בחודשים האחרונים, ונושאים אחרים, לפחות אני יודע שהם נמצאים על הפרק, הם נמצאים על סדר היום, ונדרש לגביהם לבצע מחשב, בשיתוף של קהילת המודיעין, של גופים נוספים.
כן, שמואל?
אני לא אחזור על מה שאמר דודי, אני אגיד דבר כזה. פרמטר אחד, זה מה שקורה בקהילות מערביות. קהילות מערביות מבינות שביטחון לאומי, זה לא רק ספירת טנקים, זה נושא רחב שיהיה קשור לביטחון אנרגיה, ביטחון מזון, ביטחון רפואי, ועוד שורה ארוכה של דברים שהם לא בדיוק ברובד הזה. מה שקרה לנו, דרך אגב, בעשור האחרון, ההפתעות היו דווקא לא מהטנקים, ההפתעות היו מהאביב הערבי, שהתחיל בשוליים שבשוליים, לתופעה חברתית בתוניסיה, בגלש, ההפתעה זה הקורונה, ועוד כל מיני אירועים כאלה שהיו לנו שהם לא פרופר בתחום הביטחוני הצבאי. עכשיו מדינת ישראל צריכה להחליט, או שהיא מקימה עוד גופים מודיעיניים מקבילים, אם יש לה לזה כסף, או שהיא משתמשת ביכולות השיעוריות, נגיד 2% או משהו כזה, של קהילת המודיעין, שממילא קיימות, ממילא יש לה קשרים עם המון המון ארגוני מודיעין זרים, שעוסקים בזה, ולהביא את המודיעין הזה לישראל עם עיבוד מסוים, ולספק אותו למשרדי ממשלה. אני חושב שכל משרד ממשלתי צריך להיות לו, צריך שיהיה לו פונקציה מודיעינית, לא שום קשר. אבל השאלה האם להשתמש בקהיליה, התשובה היא כן, בנושאים מאוד ספציפיים, מוגדרים, מתוחמים תחת ביקורת, שאינם כוללים פעילות על תושבי ישראל גופה.
אז בזאת סיכמנו את הדיון שלנו בנושא סיוע קהילת המודיעין במאבק במגפת הקורונה, יתרונות וחסרונות. זו גם כותרת המאמר ששניכם חיברתם, הוא מופיע באתר המכון. תודה רבה לשניכם.
להתראות.